עכשיו בגלי צהל, סיוון רהב מאיר וידידיה מאיר.
הבית של החיילים, גלי צהל.
שלום סיוון.
שלום ידידיה, שלום לטכנאי שלנו מוטי זדה ולאורחים אגר קרני ויואב אונגר. ושלום לכם, המון המון זמן לא היינו כאן.
המון, לא המון המון, המון.
לא, המון המון על שם כל שבוע שבו לא היינו. שניים בסך הכל, אבל זה, אבל מה עברנו בשבועיים האלה?
בפעם 10 ימים בתאילנד, מה?
ויצאנו ממצרים, ויש כנסת חדשה, ויום השואה מאחורינו, ומה לא. באמת, ממה להתחיל? תגיד, מרוב נושאים. כרונולוגית? לא.
לא, רק לא כרונולוגית. אני לא אוהב אנשים שמדברים כרונולוגית.
מה, לא שיב אותך לערב שקופיות מסודר? נסענו, הלכנו, טסנו.
למרות שהחוויה הראשונה שלי מתאילנד היא משדה התעופה פה, זה הכי כרונולוגי. אני מציע ש... לא, בואי נדבר על זה בהמשך. נפתח בכנסת, לא? כי תאילנד זה עניין.
בפני עצמו.
אני צריך להתחמם, כן. כן.
כן, רוב מאזיננו לא מאמינים בכלל שהיינו, נסביר אולי על מה ולמה.
כן.
אבל באמת, עם הנחיתה, ממש נחתנו למשדר פתיחת שידורי הכנסת ה-21.
שימי לב שאצלך זה לא פתיחת הכנסת ה-21, אלא משדר.
נו, מה אני אעשה? אני משדרת אירועים.
כן.
דווקא בקטנה, היה משדר קצרצר, 5 שעות הפעם. כולנו תחת הרושם, או לפחות אני.
של ליל הבחירות.
של ליל הבחירות, כן. 15 שעות של שידור חי רצוף. אז 5 שעות בסך הכל, הכל ככה בקטנה. ובאמת
יש... לך, זה היה אחד, אני ראיתי את השידור הזה, וזה היה אחד המרתקים, באמת, באמת.
זה אתה שישב איתי כל 5 שעות, ועלי, אולי גם בעלה של דפנה ליאל, וזהו, מצאנו את ה...
כנראה, אולי הוא מקבל פטור, אני לא יודע, לא, סתם, זה אני באמת מרצוני הטוב, אני אסביר לך למה. יש את הקטע הזה, בבית הספר, את היום, יותר בכיתות הגבוהות, שאת הילד קטן, אתה לא בדיוק מבין, אבל יש את האספת הורים. זה יותר אולי בישיבה, שהתלמידים נמצאים גם באספת הורים, כי בדרך כלל...
בפנימיה.
בפנימיה, בבית ספר רגיל, באספת הורים התלמידים בבית.
אתה מתבקש למצוא את הדימוי שאתה רוצה להגיע אליו כבר, נו.
אז רגע, מההתחלה. ישיבה, כיתה י', אספת הורים, אתה נמצא בפנימיה, ומתחיל לראות את ההורים של החברים שלך מגיעים. וזה הכי מעניין בעולם, זה חבר שאתה איתו כמה חודשים. אני לא מדבר, החבר הכי טוב, אז בסדר, היית אצלו בבית, התארחת בשבת, ואתה מכיר את ההורים שלו. אבל רוב התלמידים, אתה לא מכיר, וזה טוויסט בעלילה, כאילו,
חתיכת עניין.
וואו, זה ההורים של זה, ובאמת חתיכת עניין, כי הכי מוצלח בכיתה, נגיד, פתאום ההורים שלו לא הכי מוצלחים בכיתה. בסדר? נגיד את זה ככה. וזה שדווקא נראה לנו זה, פתאום אבא שלו, הכל מלא אור נשפח על הדמויות של התלמידים.
זאת אמא שלך, אוקיי.
כן, הבנתי הכל, אז תגיד זה. עכשיו, בכנסת זה היה ממש אותו דבר, כי אתה פתאום רואה את ההורים שלהם ואת הילדים שלהם. זה דבר מעניין בפני עצמו. כי פעם חברי כנסת, ביום הראשון, בפתיחת מושב הכנסת, היו מגיעים עם הילדים שלהם, עם הנכדים שלהם. מגיע איזה חבר כנסת, לא יודע מה, יונה יהב. אז הוא בא עם ה... כן,
זה בן אדם שכבר היה אלוף בצבא, אחר כך איזה ראש עיר, או איזה משהו במנגנון הביטחוני במדינה, האזרחי.
ואז הוא מגיע לתת גם שירות לאומה.
כן, הצטרף למפאי, כן, לאמת, רשימת אמת.
עלה לירושלים. ופה, אני לא בדקתי מספרית, אולי את, אבל הרוב זה באים החקים, עם ההורים.
מאוד צעיר, מאוד מאוד צעיר.
היה עם הסבא והסבתא, נכון?
כן, כן, שידרנו, אני ועמית סגל שידרנו, ושמנו לב כמה חברי כנסת שהם צעירים מאיתנו, עוברים לידינו. זה שלב כזה בחיים שהחקים נהיים צעירים ממך. היה לי את זה לפני כמה שנים, זה היה חתיכת טראומה. כשהרופאי שיניים נהיו צעירים ממני. ואתה כאילו אומר, רגע, רופא שיניים, זה אדם הדור כזה, הרופא שיניים של ילדותי היה עם מבטא, גם הרופא משפחה שלנו, הרופא ילדים, זה אנשים מבוגרים עוד עם מבטא שהם הביאו איתם, וזה רופא. פתאום הרופא שיניים, למדתי ברוטברג, 10 מחזורים מתחתייך, אימא, רגע, אתה בטוח?
בדיוק בזריקה.
כן, אתה בטוח שאתה נוגע לי, איפה הסבא שלך? תביא את הסבא. אז ככה גם בכנסת, אתם בטוחים שאתם המחוקקים?
אבל מעבר, אני רק חוזר ברשותך לנקודה ההיא, מעבר לגילאים, שזה באמת דבר מעניין וקצת מדאיג, יש כאלה שאומרים, וואו, זה העולם שייך לצעירים וזה, אבל...
לא, גם...
לא יודע אם העולם כל כך... לא, כשמדובר בחקיקה, אני מעדיף את המנוע... מה, אני שמרן?
לא, השאלה... השאלה היא פופוליזם, וזה לא עניין של גיל. יכול להיות צעיר פופוליסט ומבוגר מנוסה, ולהפך. כלומר, אתה יכול לבוא ולהגיד, לא, אני רוצה מזכורת של שקל אחד. לא, אני הגשתי היום 70 הצעות חוק, רק מפאת כבודם של ניר ברקת וקרין אלהרר, אני לא אמרתי את שמותיהם, אבל הנה, אפשר להגיד, אתה יודע, זה הודעות פומביות שהם פרסמו. קרין אלהרר, הגשתי היום 70 הצעות חוק, על היום הראשון. למה לא 700? למה לא 770, בשביל החבדניקים, אני לא יודעת, למה לא, מה, כאילו, תגישי, אחותי, תגישי, הרי, גם 4% מהצעות החוק עוברות, בטח אם אתה בכלל באופוזיציה, אז יש כאלה ששם בשביל, אתה יודע, וזה לא עניין של גיל, האם באת לעבוד או באת לדברים אחרים?
אתה יודע שבקורס הכנה לחקים, וקרין אלהרר לא עברה את זה הפעם, כי היא כבר ותיקה, היא מזקני הכנסת.
אוי, זה מדהים, כל הסתיו שפיר, זו כבר הכנסת השלישית שלי. אני אומרת, וואי, וואי, וואי. אני צריך למצוא לנו דיור, להמשיך את התוכנית הזו מדיור מוגן, אני ואתה.
זה קדיש לוז וסתיו שפיר. אבל בקורס הכנה, אז שמעתי איזה דיווח, ונתנו משפט אחד מיולי אדלשטיין, יושב ראש הכנסת, שאמר להם, תעשו את ההפרדה, הרבה פעמים אנשים לא נותנים הצעת חוק, אלא הצהרת חוק.
זה משחק מילים במקדיש לוז.
בסדר, מצוין. אז אני נחשפתי אליו לראשונה השבוע, אבל כשאתה שומע על קרין אלהרר שהציע, זה אשכרה הצהרות חוק, כלומר להראות, הנה אני...
כן, תראה, זה גם, את רוצה לדבר רגע על יום ההכנה הזה, זה גם קצת מצחיק. מי הכי צריך אותו? בני גנץ, ברצינות. כלומר, הכי פחות שעות מליאה מכל הנוכחים שם. אחרים עוד היו קצת אקטיביסטים, אתה יודע, היה איזה סגן ראש עיר, אז הוא ישב בוועדות, כל מיני חבר'ה שכבר כן מכירים את המנגנון, מרב כהן כאלה, שמכירים את המנגנון מבפנים, מנוסים, אתה יודע, מישהו היה, בני גנץ לא מכיר את היום יום של הכנסת.
טוב, יהיה לו עוד זמן,
כאילו, לא לבוא, כאילו, אתה יודע, תבואו, מה קרה, הרי אתה מחליט אם האירוע מבזה אותך או לא, אתה מחליט אם זה קטן עליך, או שאתה זורם, שאתה בסדר עם זה. לא לבוא ליום הכנה, לא יודעת.
בקיצור, אז מה שאני אומר שזה היה מרתק, להיות לראות ההורים של החקים, וגם את הילדים שלהם, שרובם המוחלט היו ילדים חכמים כאלה, מחוננים אפילו, זה גם סוג של ריאלי. יש עוד, יש את הילדים.
ריאלי או ריאליטי?
ריאליטי, סליחה, אמרתי ריאלי? כן. איך אומרים אצלכם? אבל יש מילים שאתה מנסה לטעות בהם בכוונה, אני לא יודע. אבל היה את ההורים של החקים, היה את הבנים, והיה את בני הזוג. ופה זה היה סוג של ריאליטי. כי לא תמיד, יש חקים מאוד, נגיד, אני לא רוצה להכליל, אבל רבים מהחקים הם אנשים מאוד שרודפי, לא רודפי, לא מתנגדי פרסום, ואנשים מאוד, את יודעת ש... ופתאום מגיעה איזו אישה עדינה של לא יודעת איך להסתכל למצלמה, ואתה רואה, אתה מצייר לבועות, כאילו, וואי, רק לעבור את הקטע המביך הזה, את ה-20 שניות...
המיקרופון, אוי, זה מיקרופון.
כן, ששואלים אותי מה התוכניות לעתיד, ולראות את זה באמת בשידור חי, את הדברים האלה קורים, זה היה אחד השידורים המרתקים ביותר.
טוב, בסדר, אתה מחמיא פה ל...
מחמיא למציאות, זה שאת הגשת את זה במקרה.
זה על הדרך. טוב, אבל אם כבר, הרגע, היום הזה, אגב, יום אולי השמח האחרון, יש הרגע חגיגי, נרגש האחרון במשכן, רוב העבודה החשובה נעשית, אחרי שכולנו הולכים, כל בני המשפחה ורוב העיתונאים, אבל היה עוד רגע אחד, שאי אפשר להתעלם ממנו, אחרי, תחשוב, הרי מתכננים תקסים ממלכתיים, ועוד אופנוענים, ועוד שיר, ויש טקס חדש שהנשיא גם חותם באיזה ספר, והכל זה כזה, קצת תפאר את השמלץ, המליצה, בסדר, לפי הפרוטוקול, ומזכיר הכנסת, כל אחד ייקח את השני, אני קיבלתי את הלוז המפורט, אתה יודע, את לוח הזמנים, אז יצעדו, המסדר יצעד משמאל לימין, ואז ככה, ואז ככה, ובסוף, בסוף, מה, כמובן, אי אפשר לתכנן את מה שהכי יתפוס את תשומת הלב, ובסוף מה ש... גנב או לחד את כל תשומת הלב בארץ, אפילו גם קצת בעולם, זה חבר הכנסת החדש, גדי יברקן, ככה אומרים את זה?
כן, כן.
כמו כללה אמר, כן, יברקן. כן, יברקן, כן. שמגיע ונושק לרגליה של אמו. זה לא הופיע בשום פרוטוקול, בשום כללי טקס. התמונה הזאת ראיתי, ריגשה אותי. אבל אתה יודע מה יותר ריגש אותי? ההתרגשות מהתמונה הזאת. כלומר, נכון, העובדה נכון, שאפו עליה ככה, זה מראה אתה יודע, אדם צועק את מה שחסר לו, אמר מאיר אריאל, כלומר, אדם זועק את, אנחנו זועקים פה את מה אנחנו רוצים. התמונה הזו, העובדה שהיא כל כך נגעה באנשים.
מה, אנחנו רוצים שהילדים שלנו ינשקו לנו את הרגליים?
לא, לא, למרות שאיך אמרה לי, זה אימא אחת. זה מרגש, כי בדרך כלל אנחנו מנשקים להם את הכפות רגליים. הפוזה היא בדרך כלל הפוכה, כן חמודי, ירום הודו, מה אתה רוצה? אנחנו אלה שמשתחווים בדרך כלל. זה מעיד שעל כך שהתמונה הזאת, נכון, היא קיצונית. לא, המסר הוא לא שכולנו ככה ננשק את רגלי אמותינו, והם גם ילכו בלבוש המסורתי הזה. לא. הקטע הוא סמכות, היררכיה, גבולות, ענווה, גאווה במסורת הדתית שלך, הכרת תודה עצומה לדור הקודם. סליחה, אבל איך אומרים בפרשת שבוע, כן? והדרת פני זקן, בפני שיבה תקום. זה לא בפרשה, אבל כל שבוע אפשר לצטט, כבד את אביך ואת אמך. מישהו אמר לי שזה סמלי.
זה לא בפרשה, זה רק בעשרת הדיבור.
כן, בדיוק. למה אני ארכון ימיך על האדמה, פרופו אדמה, כן, הוא ממש ירד לאדמה, אבל יש פה, כאילו, זה הדברים הכי פשוטים, הם לא כתובים במצע של שום מפלגה, זה לא קשור עכשיו לחקיקה, אין פה רוב בעד נגד, זה כאילו לא סוגיות שמפלגות אותנו. מי לא מסכים על זה? אבל עובדה שזה איזה צימאון לראות יותר מהרוח הזאת. עכשיו, נכון, הוא עשה איזה מעשה לרובנו, שהוא לא על סדר היום של רובנו.
שמעתי שמיקי חיימוביץ' גם רצתה לנשק את כפות, את נעליה של אמא שלה, אבל הם היו מאור של בהמה.
אתה רוצה בדיחה, טוב, אתה לא היית במשכן, אתה רוצה בדיחות שרצו על זה, נו מה? פייגלין ראה את זה, ומיד אמרה, רגע, מה עושים כפות רגליים? טוב, עזוב, נו.
אבל תשמעי, אני חשבתי דווקא משהו קצת שונה, זאת אומרת, אני ממש מסכים עם מה שאמרת ועם הסמכות וההורות, אבל כשראיתי את זה וראיתי את ההתרגשות, אז דבר ראשון אמרתי לעצמי, אני לא בקיא במנהגי העדה האתיופית, אבל זה נראה כמו מנהג. כלומר, אתה עומד מהצד ואומר, וואו, איזה הכרת הטוב, אבל בעצם יכול להיות שהוא עושה את זה בוקר, צהריים, בערב.
כמו שמישהו מנשק מזוזה כשהוא נכנס לחדר?
כן, אז זה אקט.
הוא אפילו לא חושב, זה לפעמים בלי כוונה.
האמת שכשמי שעובר ליד מזוזה, בעצם צריך לחשוב על זה שכתוב פה תשמע ישראל וכו'. אבל אם זה, ברגע שזה כאילו ריטואל דתי, זה לא איזה ברגע הזה שאני נכנס לכנסת, אני קורע ומשתחווה לך.
אתה אומר, זה כן היה בפרוטוקול שלו.
בפרוטוקול כן. אבל אז חשבתי שאם ככה, אז זה יותר מרגש. למה? בגלל האומץ שלו להקפיד על ה... הרי זה לא דין, מנהג, שוב, בלי להבין יותר מדי בתרבות של יהודי אתיופיה, אבל יכול להיות שעושים את זה, זה מצוי אצלם, אבל לא ברמה כזאת מחייבת, כמו שאמרת לפרוטוקול. ובכל אופן, בלי בושה, הוא מגיע יומו הגדול, אגב, בדקתי עליו, הוא כבר פעמיים ניסה להיכנס לכנסת דרך הליכוד, וכולם, כל אחד רוצה להיכנס לכנסת דרך הליכוד, אם זה לא מסתדר, אז הולכים דרך כחול לבן.
נכון, אני זוכרת את זה, הוא רץ בפריימריז בליכוד. פעמיים גדול.
כן.
טוב, אפשר להגיד שפליטי ליכוד ממלאים את כל ה... מה זאת אומרת? הסתכלתי על הכנסת מהצד השבוע. ליברמן היה בליכוד, והיה רוצה להישאר ולהמשיך ולהצליח שם. בנט ושקד היו בליכוד, היום ודאי היו רוצים. למה לא נשארנו שם? כחלון היה בליכוד, והוא עף החוצה. מי עוד? כמובן בוגי היה בליכוד, יועז הנדל הוא איש של נתניהו לשעבר, צביקה האוזר איש של נתניהו, עכשיו אתה אומר לי שגם גדי
יברקן,
חצי כנסת זה ליכודניקים.
נכון. אז הנה הוא מגשים
את... ציפי לבני, טוב.
הוא מגשים את חלומו, מגשים את חלומו, מגיע לכנסת, זה מין, תחשב, דמייני, כאילו, וכשאתה בין מיעוטים, ועוד איזה, ממש, מיעוט מיעוט, ומגיע לדמוקרטיה ולחל ה... ומגיע עם אמא שלך שנראית כמו שהיא נראית, עם הלבוש המסורתי, שזה בעיניי מקסים ויפה, אבל זה לא כמו שנראות האמאות של יתר חברי הכנסת.
באספת הורים אתה מביא את אמא.
ובדיוק בכניסה, הרי זה בדיוק בכניסה למשכן, ברגע שכף רגלך דורכת, ואתה מתוך כבוד לאמא ולמנהגים, עושה את זה בלי בושה, זה מרגש אפילו יותר מהכרת הטוב לאמא. והוא חשב, אני לא יודע שוב מה עבר לו בראש גם באותם רגעים, אבל סתם, אני חשבתי כאדם, נגיד דתי, לא נגיד, אני כאדם דתי, יש מנהגים. עכשיו, תארי לעצמך, יש, בתוך העולם הדתי, חסידות קרלין, חסידי קרלין, מתפללים מאוד בקול. התפילה שלהם היא ממש בקול.
אני שמעתי את זה, לא שמעתי, שמעתי על זה, לא שמעתי את זה.
תקשיבי, הייתי פעם, זה צעקות נוראיות.
צועקים?
צועקים. יש בדיחה כזאת אפילו על חסיד קרלין, שמגיע לכותל המערבי, ומתחיל לצעוק לקדוש ברוך הוא, שמע ישראל, בצעקות נוראיות. עובר לידו חסיד אחר, ואומר לו, תגיד, בטוב, כבר ניסית איתו, מה אתה צועק? אבל הם לא צועקים ברעים, הם זועקים. עכשיו, נגיד, מגיע חסיד קרלין להיות חבר כנסת חדש. אז הוא מגיע, טוב, פה אני בכנסת, אני אתפלל בשקט, זה לא נעים, ברור, בקרלין זה קרלין, אבל אני אכנס פה, זה משהו אחר. אבל פתאום מגיע אחד ואומר, לא, אני שומר על המנהגים שלי, אני חסיד קרלין, אני מגיע לכנסת, אני צורח. ואז לא רק שזה מתקבל יפה, וכאילו, וזה עובר ופחות, אלא אומה שלמה כאילו, זה מה שקרה פה.
לא, עובר שם רובי קאסו, הצלם, קרדיט הצלם.
ומצלם אותו צועק, ואז כולם אומרים, וואו, איזה מרגש זה. יהודי שמגיע ומתפלל, זה מה שקרה פה השבוע. מישהו ששמר על המסורת שלו בלי להתבייש, ולא רק שלא צחקו עליו, אלא מדינה שלמה, באמת, מדינה שלמה, התרגשה.
יפה, פרשנות מעניינת, אבל אפשר קצת להרוס את ההתרגשות. אני לא אגיד איזה, אבל אחד הפרשנים הפוליטיים אמר לי השבוע, תוך כדי התרחשויות, זה מאוד יפה שבכל הקדנציה הקרובה, לא משנה מה הוא יעשה, רגע השיא, אתה יודע, הרגע של חבר הכנסת החדש יברקן, כבר מאחוריו.
עצמי עינייך הולכי לישון, מלאך שומר על פתח הבית, שומר את בנייך, תנוחי בינתיים. עצמי עינייך הולכי לישון, כי את מאור ראשון עובדת שמחה ושותקת קשובה ועוטפת מבלי הרהור מבלי לחדל את בשבילי طرحت بات ملك يكحي عيني خوري اخ كلام يسفيدك كان عارف مطقوت الدرب إليك بات ملك مبلي هرور مبلي لحضال عاد بشبيلي فيلو شاني كوار يلد قدول كل كخ قدول مبلي تروت مبلي لحشوب لشلوميات متبللت بخلصات بخل نديب وشان
טוב, האמת שהנחיתה, תיארתי קודם את הנחיתה לתוך הכנסת, הייתה לי קצת קשה, מה שנקרא במעבר חד, כי יום קודם, 24 שעות לפני, אתה יודע, אתה נכנס לכנסת, עושה תמונה ככה, חגית, אתה יודע, הגעתי לכנסת, הסתכלתי במצלמה, בגלריה, מה תמונה אחת קודם, גם אירוע, דמוקרטי הרבה פחות, מרשים הרבה יותר פיזית, הכתרת המלך רם העשירי, זהו מלכה החדש של מדינת תאילנד, נעים מאוד, אביו, ככל הנראה רם התשיעי, מת, אני מניחה, מת לפני שנתיים, שנתיים של תקסים, אני לא יודעת, הלוויות ממלכתיות, תהלוכות, כל הממלכה עברה על פני הארון, כנראה זה לקח שנתיים, אני לא יודעת, אבל סוף סוף עכשיו רשמית זה קורה, עוד יומיים שלושה.
מה אנחנו, זה בחמישה במאי?
בחמישי לחמישי, אי אפשר כן. לפספס את זה, מי שנמצא בתאילנד, זה קורה בחמישי לחמישי, והממלכה לובשת חג, אתה יודע, זה קלישאות כאלה, הממלכה לובשת, היא לובשת חג, כן. מתמרקת, נערכת, אי אפשר לפספס את הצבעים, זה צהוב לבן, זה המיתוג, הארמון, איזה, לא רק הארמון, כל המדינה נראית כמו ארמון, ושמים לך, היינו בסתם קניון, אתה יודע, יש ספר זיכרונות שהאזרחים צריכים לכתוב איחולים למלך החדש.
ספר ברכות יותר.
כן, ספר כזה, פתוח כזה, ספר גדול, כי כל אחד צריך לכתוב ברכה למלך החדש. הילדים השתעשעו ברעיון לכתוב, אתה יודע, מה הם באמת חושבים עליו, כי לתאילנדים אסור, לקלל את המלך זה עבירה על החוק, להגיד את האמת, בוא נגיד, מה שאתה חושב עליו, הוא לא אהוב. אבא שלו היה מלך 70 שנה, זה משהו שלא היה טקס כזה 70 שנה בתאילנד.
תחשבי מה הסטטיסטיקה שניפול על תאילנד בדיוק בחזרות הגנרליות, כי ראינו כבר מסדרים ברחובות.
ביום שבו עזבנו, ביום שבו עזבנו, היא מאחלת לרם העשירי אריכות ימים, אבל כן, ביום שבו עזבנו חסמו רחובות, מהמלון שממנו יצאנו, היינו צריכים להקדים את היציאה, כי הרחובות חסומים, only for the rehearsals, כן, ככה הסביר לי הפקיד. זה רק החזרות, וזה נראה חגיגי ומגוחך, כמו שאפשר דמיין. אז להנחות משם לכנסת, אתה יודע, אמרתי, אוי, איזה כיף, אתה יודע, דמוקרטיה זה פורמט קצת יותר מוצלח ממלוכה מבולבלת, בכלל, כל השלטון שם, אחד בלגן.
אבל קפץ ישר לאמצע, אני מרגיש שאנחנו צריכים להסביר למאזינינו, שקצת מכירים אותנו, מכירים את הסגנון, יודעים במי מדובר, מה פתאום נסענו לתאילנד, כאילו אין איזה משהו באמצע בין קיבוץ לוי, שבדרך כלל אנחנו נמצאים שם, או במקומות מהסוג הזה.
גם זה בשביל, אתה אומר את זה כאילו לשם, לא צריך לגרור אותך, להוציא אותך מהבית, אתה יודע, זה גם אותי.
אז איך הגענו לתאילנד?
זה פרויקט.
כן, זה לא, אנחנו לא נופשים בתאילנד.
לא, קודם כל זאת הייתה טעות. בואו, שים את זה לשולחן.
אל תעשי ספוילר. הסוף יהיה, כן, הסוף יהיה רע. אבל אנחנו נסענו בשליחות, בעצם שליחות כפולה, שליחות עיתונאית. קודם כל לסקר, ראינו שם את ליל הסדר הגדול בעולם.
כן, כמו שכותבים ככה, למעלה, הכותב היה אורח, כן. תמיד זה חברת התיירות, זה וזה. אז כותב היה אורח חבד תאילנד.
כן, שזו חברה מאוד מאוד גדולה, עולמית. והלכנו לסקר את זה, בשליחות עיתונאית, וגם בשליחות. את דיברת שם, נתת שיעורים לאנשים שהגיעו לשם בחג הפסח, ורק לכן הרשינו לעצמנו, מה שלא נרשה בעתיד, גם עם ה...
אתה יודע מה הבעיה שלי? שעכשיו אתה גם לנחל, נו, מה הנחל הכי? לנחל הירקון, אוקיי? אתה לא תסכים לבוא. כלומר, נתת את ליטרת הטיולים שלך עם ריבית דריבית.
יפה שאת מבינה את ההשלכות.
אני כבר מבינה לאן חול המועד הבא הולך.
אז בואי נדבר על הדברים עצמם. אתה מגיע לשדה התעופה, יש איזו עילה כזאת של... של תאילנד, שזה פשוט דבר מדהים. זאת אומרת, יש אנשים בעולם שאתה אומר להם את השם תאילנד, זה עושה להם משהו. כאילו, וואו, אפשר להצטרף אליך. בהתחלה זה התחיל, אפשר להיות הבייביסיטר של הילדים שלכם. אפשר, זה, כאילו, בהתחלה זה התחיל ככה. אחר כך אפשר להיות זה שמחזיק לכם את המזוודה. אפשר להיות בתוך המזוודה, הגלגל של המזוודה, הטאג שמוסיפים ב...
מילא, אנחנו, אנשים שאלו אותי, אולי בחב"ד צריכים משהו שיקלף את תפוחי האדמה. משהו שבטח יש הרבה תפוחי אדמה לקלף.
רק להגיע אל הארץ הנכספת הזאת, ואתה מתחיל קצת להשתכנע, כאילו, לא שאלתי פרטים, כאילו, הרגשתי את הפיל, את ההרגשה, את משב הרוח. התחלתי גם לחשוב, וואו, מי יודע מה מחכה לנו. עכשיו, השיא היה כשהגענו לשדה התעופה, ויש את הטקס הזה של הבידוק. שהוא נורא, יש לו את הכללים שלו, אם דיברנו על מנהגי העדה האתיופית, המנהג...
פרוטוקול.
ממש. הרי אתה מחכה שם המון זמן בתור בשדה התעופה, בטח בערב החג, ואתה עם הסלולרי, ופתאום אומרים לך, רגע, תסתכל אליי, זה אתה, בודקים...
דרכונים.
כן, וארזת לבד, לא ארזת, יש לך משהו חד, כי אני אומרת לך את זה, כי מישהו כבר העלה משהו חד כמוך, כי הוא היה בפלאפון, ואז הוא פוצץ את המטוס עם העולר, לא יודע... וכשעברנו את הטקס הזה, ושואלת אותנו הבודקת בנטבג, רגע, לאן תשים? אמרנו, תאילנד? תאילנד? וואו, אפשר לבוא, אפשר להתחלף איתכם?
אפשר תכניסו אותי למזוודה, זה מותר, זה לא חפץ מסוכן.
כן, כן, תארזו אותי לבד בתוך... ואתה מגיע לתאילנד ומבין שיש עניין מאוד מרכזי ומהותי שאיש, לי לפחות, לא יודע, אולי לך, לא, גם, איש לא גילה לנו לפני זה, זה מין סוד כזה, זה מין ברית קרוטה לשפתיים בין כל המעריצי תאילנד, וזה דבר מאוד משמעותי שלא ידענו. אנחנו שאין שם שלג, בסדר, זה לא סיביר, אבל יש שם מלכות נוראה, איומה, ברמה שלא מאפשרת לאדם נורמלי, נורמטיבי, ריאלי, ריאליטי, לחיות שם. זה פשוט, מה לחיות? להיות יום, דקה.
לעמוד רגע בחוץ.
ביום, בלילה, ב-12 בלילה, היינו ליד ים, כאילו, ליד חוף, אז ב-12 בלילה, לצאת לשאוף, כאילו, המילה לשאוף, בכלל,
לשאוף השן.
כן, עכשיו, זה עניין אחד, שהוא מאוד משמעותי, אני לא מכיר נוף, כאילו, תביא לי את הדברים הכי מדהימים בעולם, עם לחות, אז הלחות, כאילו, אתה לא, מה אתה חווה? אתה חווה את הלחות. אתה לא באמת יכול ליהנות. אבל זה ניחה, בסדר. מישהו אמר לי שביום השלישי, הגוף, המלחים בגוף, ולא יודע, מאזנים את עצמם.
מה, מתרגלים?
כן, מתרגלים. איפה? אני מחכה עדיין להתרגלות הזאת, אבל המדינה, לא נעים לומר, מדינה מסריחה. כאילו, לא כדימוי. הריחות ברחובות, לפחות באזורים היותר, אולי במרכז העיר, יש שם גורדי שחקים בבנקוק, אבל במקומות שאנחנו היינו בקוס המוי, באזור שם, וזה גם סירחונות שאתה לא רגיל אליהם. זאת אומרת, אל תדמיינו חיריה, פעם היה, היום זה פארק מפואר, אבל היית עובר ליד חיריה, היה איזה ריח מסוים, יש מקומות של בריכות כימיות כאלה, או מושבים וקיבוצים, שזה הריח האהוב עליי, של ידוע, פרות, של... אבל שם זה איזה מין ריחות שאתה לא מכיר, אתה לא מורגל.
בוא נגיד, אני אגיד את זה בעדינות, כן, אבל במחנה יהודה, וגם די נקי בדרך כלל מסודר, דואגים לארגן, אבל אתה בא למחנה יהודה בסוף היום, כאן בירושלים.
או ליד הדגים. יש ריח של דגים.
אתה בא איזה חנות דגים. שם אתה רואה מה מגישים ביום, בוא, איזה זוחלים, איזה שרצים, מה בדיוק, מתוגן ואפוי, מה אוכלים, אתה אומר, זה המיץ של הזבל של הזוחלים, בוא נדלג מעל זה, עכשיו אין לאן לדלג. נעבור למדרכה השנייה, לא, המדרכה השנייה כולה פסלים של בודה, שהם בדיוק נתנו להם עכשיו לאכול ולשתות כל היום משמה, כאילו, העבודה הרוחנית לצורך העניין, דיברתי על זה עם תאילנדים, לתת, לא מתביישים, אפרופו מה אתה קודם מנהגי העדה, לא מתביישים, להבדיל, מאכילים ומשקים פסלים ואלילים, כמו שאתה יודע, דמיינתי את העבודה הזרה בימים של אבא, של אברהם אבינו, כן, כן. עם הפסלים והאלילים של תרח.
מורשת תרח, כן.
כאילו, אמיתי, אמיתי, אתה נתקע בזה, וזה יום נתקעתי, מישהו בדיוק נתן קולה, השקע בקוס קולה, ונתקעתי בזה, זה מין זכוכית כזה, כמו החנוכיות ששמים מחוץ לבית, בזכוכית גדולה כזאת, זה כאילו מין מבני זכוכית קטנים כאלה מחוץ לבית, ופחדתי, אם אתה נתקע בזה ברגע, אולי בקיצור, אז אתה עובר לצד השני, אבל שם הריח, וחום בשני צידי המדרכות.
טוב, אני חושב שהגיע הזמן שנעבור לדבר על ליל הסדר, את העניין של בודה הבנו. אני רק רוצה לומר מילה אחת טובה למקום שאני בלי נדר, ככל שזה תלוי בי, את יודעת, ולעולם, אל תאמר לעולם, מקום שאני לא חוזר אליו לעולם, אני רק רוצה להגיד מילה אחת טובה על האופי. ממש לעשות הכללה גסה, תאילנדים, פשוט לאכול אותם. אם כבר לאכול, אז אותם. ובאמת, אחרי זה חשבתי שזה כנראה השלכות של מזג האוויר, כי משהו שם מאוד נינוח. עכשיו, כאחד שסובל מחום ומלחות, גם כשזה בארץ, בעונה, אבל זה לא ב-12 בלילה, את יודעת, ולא כל הזמן, ולא אתה לא הולך ברחובות לטייל וליהנות, אבל באיזשהו שלב בחום, אני חושב שגם קישון כתב על זה, אתה משלים איתו. כלומר, בהתחלה אתה עצבני וחם לך וזה, ובאיזשהו שלב אתה עובר למצב רפוי כזה, נו, מה, כמו איזה היפופוטם כזה. והם במצב כזה תמידי, זאת אומרת, הכל נינוח, לא מתעצבנים בכביש, לא...
קפונקה, איך אומר שם, תודה?
זה תודה, כן, הכל עם קידה, משהו, הם שרועים, מנהלים את חייהם בהשראת הסירחון והלחות הזאת.
שאלתי שמישהו, אם יש אנטישמיות, אתה יודע, איך ללכת ברחוב, וזה אמרו לי...
למי יש כוח?
זהו, אז מי, לא, לא. באמת שיש שם סבלנות וחיבה. מצד שני, כל הזמן אמרו לי אנשים, כשניסיתי באמת לרדת לסוד הקסם, אתה יודע, מה לא פיצחת, אמרו לי, לא, לא, את ברחובות המסריחים, זה לא נכון. או לא, 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 באתם בזמן הלא נכון. כלומר, אתה ברחוב הלא נכון, אתה בזמן הלא נכון. היה מקום אחד וזמן נכון אחד שכן היינו בו, ולשמו התכנסנו, שזה באמת פסח בבתי חב"ד. אין ניגודיות גדולה מזה, אני חושבת. לעבור הפיח, האשן והבלגן בחוץ, בעיקר בבנקוק, השוק הקאווסן, מה שנקרא, להישאב, להיכנס פנימה לבית חבד בנקוק, ולנשום. עולם אחר, בכל המובנים, לא? אתה מרגיש...
מטורף, ממש. בבנקוק, ואותו דבר בקוסמוי. יכול להיות שהריחות של בנקוק היו לך יותר רעילות, זה עניין של טעמים ברחות, אבל להיכנס פנימה ולראות עולם אחר בסי-סי המיץ של הזבל המתוגן של סלט הג'וקים. אומר זאת כך, אם נקלעת שלא בטובתך ושלא כהמלצתנו, אם נקלעתם לאחד באמת מערי תאילנד, אז תימלטו לשטח, איך זה? כמו בשגרירויות.
אקס-טריטוריה.
פולארד נכנסה להיכנס. כן, יש חסינות. כנסו לאחד מבתי חב"ד, ושם זה סיפור אחר לגמרי.
זה לא קשה לזהות אותם, כי הם ממותגים בצורה מאוד ברורה. לאחרונה עשו שם מהלך של מיתוג מסודר כל פעם, אתה יודע, בלגן. כל חבדניק עושה בעיר אחרת את הטוב שהוא עושה. עכשיו הכל סגול, סגול מאוד מזוהה, ככה לוגו סגול צהוב, אתה רואה מרחוק, אתה אומר, אוקיי, זה קוסמוי, זה קופנגן, זה בנקוק, אתה מבין את זה.
זה סימן זיהוי שאפשר גם תחת לחוט לזהות מרחוק, וזה באמת עולם נפלא מעבר ל... זאת אומרת, אפשר להגיד שהחבדניקים... אני הולך להגיד עכשיו קלישאות. קודם כל, בואי נסכם את הדקות הבאות. אבל,
תראה,
אבל...
אחרי ששברת, אתה יודע, היית הכי אלטרנטיבי שיש, ויצאת נגד תאילנד עכשיו. אבל...
וואה, מה, זה מכתבים וכאלה? זה פגיעה ברגשות יכול להיות? כאילו...
כן.
טוב, אוקיי, אני עומד מאחורי הדברים, ואני לא אוכל לטעון שהוצאתי מהקשרי, אבל תראי, אנחנו שמענו הרבה על חבד בתאילנד. יש את הרב נחמיה וילהלם, וזה בעצם משפחת וילהלם, זה נחמיה, נחמי, כן, זה גם אפרופו מותג, זה זוג שזה השמות שלהם.
פאוור קאפ.
כן, זוג ישראלים שבאו לשם כבר בשנת 95, הם גידלו שם ילדים, כבר חיתנו ילדים, ובאו לשם, לא בדרך כלל שיש בית חבד, אז אם מישהו נמצא בבית חבד במוסקווה, אז הוא דואג ליהודי מוסקווה, בדרך כלל. שם 99.9 מהפעילות שלהם בבנקוק, היא ביחס לישראלים.
כן.
זאת אומרת, אין שם, אין בדיוק קהילת יהודי תאילנד. יש אנשים שהגיעו שם.
כן. יש קהילה קטנה בחלק אחר של העיר, שאומרים שהוא אגב קצת יותר נורמלי למגורים.
כן, אבל הם מתעסקים עם הישראלים, ושמענו הרבה אגדות. נקשרו בהם הרבה אגדות, ושולחן שבת אצלהם וכולי. כך שבאנו, באתי עם ציפיות מאוד גדולות, ובאופן טבעי, אתה אומר, בואי, אני מגיע למקום שאני כל כך, שמעתי כל כך הרבה אגדות, אתה כבר שומע אגדות, תקשיבי, מהאנשים שלא היו שם, כלומר, זה אגדות יד שנייה. זה לא מישהו שומע לך, אני זוכר שהייתי, הוא בכלל לא היה, הוא מספר לך בהתלהבות, ואז הוא אומר, לא, שמעתי את זה מבן דוד שלי, שהיה תרמילאי והיה. אז כשמגיע לכזה אתוס, אז אתה אומר, אפשר רק להתאכזב, והפכנו, אנחנו לאלה שעכשיו נספר אגדות, אבל מיד ראשונה, לפחות חווינו, קודם כל, אחד הסטארט-אפים החדשניים אצלהם, זה בעצם שאוכלים סעודת שבת בליל שבת פעמיים. כי יש את סעודת ליל השבת באולם הגדול של בית חב"ד, ומשתתפים בה מאות אנשים, לפעמים גם אלפים. כשאנחנו היינו, זה היה אינטימי יחסית, נכון? רק 300 איש.
כן, משהו בקטנה.
בשולחן שבת. ואז כשנגמרת הסעודה, ובאופן טבעי, אתה אומר, טוב, יאללה, אני אלך לישון, אז אומרים לך, לא, עכשיו יש את הדבר האמיתי, משהו קצת יותר אינטימי, מתוך ה-300, אז 70, 80, מי שרוצה, זה לא שיש איזה מיון, מודיעים בסוף, אומרים, יש עכשיו עוד סעודה בבית של הרב נחמיה ונחמי.
הבית נמצא בתוך.
בתוך, כן. אתה יורד חצי קומה, וזה ממיין את עצמו לבד, זה יפה, באמת יש אנשים שהולכים, מסכנים, הולכים לישון, לא יודעים מה הם הפסידו.
וואי, נכון, איך הסתכלתי על אלה שהלכו לישון אחר כך.
אז, וכמה ברי מזל נכנסים ומצטופפים איכשהו, זה בית פרטי, ונכנסים בו עשרות אנשים, וקורה שם דבר פשוט באמת מדהים. דבר שלא, כאילו, אני מנסה עד היום לפענח מה קרה שם. בואי נקפוץ לסוף. סעודת ליל שבת, וגם ליל שביעי של פסח, היינו שם יומיים, הסתיימה בשעה 2 בלילה. 2 בלילה. ויש שם שעון בסלון, ואתה כל הזמן, כאילו, אני הסתכלתי במבטים חטופים, עוד שעה, עוד שעה, עוד שעה, עוד שעה.
וואי, אימאלה, כן.
2 בלילה. אני לא ראיתי, אנשים שוברים שם את השיאים שלהם של השינה הכי מאוחרת בליל שבת. מתי אתה הולך לישון ב...
ושלא לדבר על הילדים, ולא רק הילדים שלנו, לא רק מחזיקים מעמד, נהנים, ערניים, פעילים מקשיבים, כי יש למה להקשיב, ואני אסביר.
ראיתי ברבע לשתיים זליגה. היו כאלה שברבע לשתיים כבר קמו לפני הזמן.
כן, ההורים שלי שהיו איתנו, והם תיילנים, והם אלה שיכתבו את מכתבי התלונה, אדוני, על מה שאמרת על תיילנד. כן, הם מטיילים, איים, מה אתה מדבר? זה קופים, קרנפים, הרים, גבעות.
תשמעי, אם אני אומר את הדברים האלה על תיילנד, אחרי שעשינו את זה עם העזרה המאוד אינטנסיבית של ההורים שלך, למרות זאת היה לי קשה, כנראה שזה באמת, אין חמור מזה.
לא בשבילנו, אבל הם ברבע לשתיים נגיד, הלכו. אתה יודע, זה המקדימים לזה, רבע לשתיים. אנחנו אפילו בשתיים וחצי לדעתי, אבל זה לא הכמות, זה באמת האיכות של מה קורה שם. היופי הוא לתת תשומת לב לכל אחד. גם למעלה, בסעודה הראשונה של ה-300-400 איש, מנסים שכל אחד יבחר שיר, וכל שולחן יגיד משהו וכולי. קשה ליצור 400 איש, להפוך אותם לגוש אחד, קשה ליצור אינטימיות, עובדים על זה קשה, מצליחים, שרים, אתה יודע, כל העולם כולו, אדון עולם, עוברים בין המנות, מדברים בכל רם, אפשר לתפוס את כל האולם הזה, יפה. כשירדנו לסלון, מתחיל להתרחש שם משהו מאוד מיוחד, שבו כל נשמה בעצם מתבקשת לתרום שם משהו משלה, לתבשיל הזה שהולך להתבשל. הרב נחמיה שמנהל את המוסד המיתולוגי הזה, לא יודע מה יתגלה בהמשך הלילה. זה באמת מין פורמט כזה של צאו איתנו להרפתקה. והוא בוחר אנשים, כל פעם מישהו אחר, ואותו בן אדם צריך לבחור. אחד, האם הוא מספר סיפור? זה יכול להיות סיפור של משהו שקרה לו בתאילנד, סיפור מלפני 40 שנה. שתיים, האם הוא בוחר שיר? שלוש, האם הוא מקבל קבלה טובה, החלטה טובה, לשנות משהו קטן, בחייו, לטובה, לקבל את זה על עצמו. אלה האופציות. וזה לוקח זמן לאנשים להתקלף, אתה יודע, לא כולם בדיוק אנשי במה ודיבור בפומבי, אבל לאט לאט, אני חושבת שבשתיים, הלכנו משם אחרי שכולם, פחות או יותר, השתתפו, שיתפו ודיברו, והיו מאוד מאוד משמעותיים, וגם משמעותיים אחד כלפי השני. אישה הראשונה שהוא נחת עליה, ממש הראשונה, הייתה אישה צילה, אלמנה, ישראלית, שהגיעה עם המשפחה, עם הילדים, סיפרה שבעלה נפטר לאחרונה, ואיך שהיא מדברת, אתה כבר רואה ככה איזה דוק של דמעות שעולה, כנראה, משפחה גם הוציא אותה לטיול, אולי להתעברר, והרב נחמיה עונה לה בתשובה, על דברים יפים שאמר הרבי מלובביץ', כשהוא התעלמן מרעייתו. ואז היא בוחרת שיר, שמדבר אליה. נדמה לי שזה היה אנה בכוח, נכון?
אני חושב שתחזיק חזק עלי קטן שלי.
היא ביקשה, תחזיק חזק עלי קטן שלי. מקסים. ועוברים הלאה.
רגע, וכולם, זה לא שיש די-ג'יי. כולם שרים לה, תחזיק חזק, תחזיק חזק.
את השיר שהיא ביקשה.
כן.
ואז עוברים, אתה יודע, עוברים לבן אדם אחר, הוא בכלל הגיע מניו יורק עם אשתו, והוא איש עסקים, הוא שם בכלל לא לרגל שום דבר, הוא שם לביזנס. והוא רוצה לשתף בדבר תורה, רעיון על הפרשה שקוראים באותו שבוע, והוא אומר את שלו בעברית, באנגלית, הוא ורעייתו קמים, מציגים את עצמם. אוקיי, אתה יודע, שמענו איזה רעיון אמריקאי. ואז עוברים למישהי שמספרת היא עברה שבת כזאת לפני 20 ומשהו שנה, ונדלקה. והיא לא דתייה, אבל מאז שהיא הייתה בשולחן שבת כזה, היא מנסה לקיים אותו בארץ שלה, בישראל, אבל היא כאן עכשיו עם בעלה והילדים. למה הם באו? לא נופים ולא חופים. הם באו כי היא רצה שהילדים יראו שולחן שבת. עכשיו, זה אמירה מאוד חיובית על הרב וילהלם, זה אמירה מאוד שלילית עלינו. בן אדם צריך לקנות כרטיסים ולנסוע לבנקוק, כדי לראות שולחן שבת, כדי להראות לילדים שלו אווירה, כאילו, בואי, למה בואי, בואי, משהו פה לא, הרבה מאוד דברים שקורים שם, משקפים בעתיות בשיח אצלנו, בישראל, והיא מדברת, והיא בוחרת שיר, והילדים שלה ככה עולים על כיסא, ומציגים את עצמם, ותראה, אפשר, אני חושבת שהתחלנו להבין את ה...
מגוון האנשים והסגנונות, פתאום אחת רווקה מדברת ואומרת כמה היא רוצה להתחתן, כבר נוצרת שם איזו אינטימיות, וזה לא מביך, כלומר, זה אמיתי.
מאוד,
זה אמיתי.
מאוד, מאוד.
זה לא עכשיו הצגה שכולם יושבים, אנחנו נהיינו חבורה כזאת, כאילו, בתוך כדי הדברים, ו...
היו שם שליחי חב"ד בגואה, שזה זוג מתוק, אגב, נטע ורועי. הם שליחי חב"ד בגואה.
הם מסתכלים על הרב וילהלם כאיזה בורגני ש...
כן, בתנאים נוחים. כי הם סגרו, זה לא העונה, המונסונים וכולי, עונות, הם סגרו אחרי ליל הסדר את בית חב"ד בגואה, הם יחזרו לעונה הבאה של המטיילים שם.
הוא אמר לי, רואי, שהם באו להתאוורר בבנקוק ממזג האוויר, מהלחות של גואה.
יפה. אז הם סיפרו סיפורים מדהימים משלהם, והייתה שם מישהי שהתחתנה עכשיו בגיל 39, היא עובדת סוציאלית, והיא סיפרה את הסיפור האישי שלה על חתונה מאוחרת, תאים בעלה, וככה. אני לא יכולה להסביר, כי באמת אי אפשר להסביר, אבל זה לא שצריך לנסוע בשביל זה לבנקוק. הביחד הזה, בשבת, שהיא המאחדת, היא הדבק, אפשר להגיד בין כולם, וואו, פשוט וואו.
נכון.
הבנתי על מה אנשים מדברים.
השאלה אם מותר לגלות שכשחזרנו בשתיים, כשהסתיימה הסעודה והלכנו בשתיים וחזרנו למלון הסמוך, אז לא מיירנו לישון, כי דיברנו וניסינו להבין, כאילו גם היינו באורות של הסעודה הזאת, באמת חזרנו בתחושה מרוממת, וגם היינו בבאסה הזאת. למה זה לא קורה למען השם בארץ? את השבת יש בארץ יותר מתאילנד, את היהודים יש.
את המגוון של האנשים.
המגוון שם הוא כמעט נטו ישראלי, בסדר, היה את ה... יש את ה...
כן, כן, אמריקאי.
את האמריקאי שהיה לומן. אבל כולנו נמצאים פה, למה אנחנו צריכים את הסירחון הזה, את הלחות הזאת, מאלה הסירחון של תאילנד, כדי להרגיש שבת ביחד.
ואז למוחרת, אגב, פגשתי את השליח הראשי של כל תאילנד, לא רק לישראלים, לכל מה שקורה שם, הרב קנטור, רב יוסף קנטור, הוא אמר לי, זה לא צחוק, אני חושב שאנחנו שולחים מכאן סוג של תרופה לארץ ישראל. אני יודע שמי שעובר אצלנו, זה, המספר הוא 100,000 סעודות שבת בשנה. זה המספר. 100,000 סעודות שבת בשנה, מי יוצא עם זריקה שקוראים לה אהבת ישראל, אחדות, ערבות הדדית, סולידריות, קשר.
אז וי אהבת ישראל, לא לסנוע את ישראל. או, את כן,
גם,
כאילו...
בדיוק. גם לסנוע פחות זה דבר כן. גדול, עוד לפני שאוהבים.
כן.
והוא אמר משפט, הוא אמר לי, אני אגיד לכם משפט שהוא יזעזע אתכם, כן? הפסוק אומר, כי מציון תצא תורה, ודבר השם ירושלים. אני אומר, כי מציון תצא תורה, ואהבת ישראל מתאילנד. עכשיו, וואו, אוקיי.
אוץ'.
כן, זה אוץ', זה אוץ'. הוא אומר, אוקיי, תעשו עם האוש הזה מה שאתם רוצים. אני יודע שאני מצליח ליצור דווקא, כשאתם יוצאים מהשיח הדחוס, הפוליטי האינטנסיבי שלכם בארץ, אני מצליח להחזיר אתכם לשם בריאים ושפויים קצת יותר, ואוהבים קצת יותר.
שונאים פחות, שונאים פחות.
ציון תצא האהבה יפה זכורה נעימה כמו שחיכינו לה 2000 שנה בארץ החוקה כי מציון תצא ההבנה למה זכורה כמו ששמענו אותה בפעם הראשונה בארץ החוקה מספרת על השקט האדם לוקחת על כל המגמות הטובים שבעולם לוקחת אותי, אותך ובכלל מאדם יוצר באלוקים מוכר שווה מבפנים כמו ששמענו אותו בפעם הראשונה בעץ רחוקה כי מציון נצא אל העולם יפים עמדנו שם בפעם הראשונה בארץ רחוקה ונדע סגולנו את הדרך חזרה נשמח ונבין שכל זה קרה יהי ערב יהי בוקר יום בשבי חיכינו לה 2000 שנה בארץ רחוקה
אם אתם ממוצא הונגרי, אז תקראו לסבא עכשיו שיבוא לרדיו, עוד מעט הולך להיות שיר שאם הוא הונגרי אמיתי, אז כנראה שירגש אותו מאוד. וזה קורה
או אם אתה נכד של הונגרי במקרה שלך. כן?
נכון, נכון. והשבוע היה שבוע עצוב, בעצם אתמול יום השואה, אבל השבוע הזה התחיל בפטירתו של אחד מסמלי השואה המפורסמים ביותר בעולם היהודי, וזה הרבי מקליב, הוא היה בן 96 בפטירתו בירושלים. בעצם מבחינתו הוא כבר אמר שמה ישראל, הוא כבר נפרד מהעולם לפני כ-75 שנים באושוויץ, עמדו להרוג אותו, והוא אמר שמה ישראל, כך הוא סיפר, ואז במחשבה שנייה הוא אמר, ריבונו של עולם, אני מתפלל לפניך, תציל אותי, ואז אני אגיד שמה ישראל עם אנשים חיים, לא כאן עם המתים, והתפילה שלו נענתה, הוא ניצל איכשהו ועלה לארץ ישראל, למדינת ישראל, ומאז קיים את אותו נדר, את אותה הבטחה, הסתובב בכל הארץ, יהודי כבר מבוגר, הוא נפטר השבוע בגיל 96, והפעם האחרונה שהוא עשה את זה, שהוא הלך ואמר, שמע ישראל עם יהודים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, הייתה חודש ימים בדיוק לפני פטירתו, כבר בקושי סחבו אותו, ואיש באמת מאוד, מאוד מיוחד שלקח, את יודעת, השואה זה השואה, ויש הרבה דרכים לצאת מהשואה, כמובן, זה אפילו מיותר לומר שאנחנו לא שיפוטיים כלפי אנשים שהיו בשואה, ששרדו את השואה, אבל בתוך כל סוגי שורדי השואה, אני חושב שהיה רבי מקליב והייתה לי הזכות להכיר אותו אישית, פשוט לבוא פעם אחת כילד,
כן.
חוויה ממש מכוננת בחיים שלי, ולראות את ה... ואגב, לא רק, אני חשבתי שזה סיפור רק שלי, אבל כשהוא נפטר, פתאום המון אנשים כתבו, בני גילי או יותר מבוגרים, איך הם זוכרים כילדים שהם כאילו הבינו את השואה דרך הסיפור של הרבי מקליב. הוא היה רבי בלי זקן. וזה בגלל השואה, הוא היה באושוויץ, ועשו בו ניסיונות, מנגלה או אנשיו, ורבי עם פאות, ועם הדרת פנים, אבל עם אור על הפנים, ובלי זקן. וכאילו היה משהו סמל לסבל, ראית עליו את כל הכאב ואת כל האמונה, כי זאת השליחות שהייתה מבחינתו ללכת, ופחות לספר מה היה שם, כשהוא דיבר על מה היה שם, הוא פחות התמקד בעינויים ובקשיים, ויותר דיבר על גבורת הרוח, על אנשים שבפסח, בלב מחנה השמדה, לא ויתרו על איכשהו לאפות מצות, או להדליק נרות בחנוכה.
היה לו גם משהו, אני חושבת שכיוון שתוכנית ההשמדה הייתה כל כך גרנדיוזית וגדולה, אנחנו צריכים לנקום ובגדול. כלומר,
כן, יש לה הרבה ניצולי שואה.
כן, זהו, משהו כזה, נהפוך את העולם. הם ניסו להפוך את העולם לרע, אנחנו נהפוך אותו לטוב. הם ניסו להגיע לכל יהודי ולהרע לו, אנחנו נגיע לכל יהודי ונייטיב עמו. וכך באמת הוא היה מהפכני כזה. לא כל הרעיונות היו ישימים, החסידות שלו הייתה מאוד קטנה בסוף.
נכון, הכי קטנה שיש.
כן,
אבל... דיברנו על חב"ד קודם. אז זה ממש, כאילו, זה חסידות הכי גדולה, כובשת את העולם, ופה זה אדם אחד עם קצת מאוד חסידים בבית המדרש שלו.
אבל המון המון אוהבים.
המון נשמות, דיברת קודם על נשמות, נשמות שראו אותו פעם אחת, ואת יודעת, אני רק מדבר עליו, אני נזכר בו, זה גורם לי להרבה התרגשות, אבל זה כלום לעומת ההתרגשות עכשיו באמת של מי שיש לו שורשים הונגריים, כי הרבי מקליב היה שר, אגב, אני חושב שפעם בשנה, בתאריך מסוים בזין באדר, זה היה יום הזיכרון של הסבא של הסבא של הסבא שלו, של ראש השושלת. אני חושב שזה 6 דורות למעלה, או 7 דורות. רבי יצחק אייזיק מקליב, היה שיר, איזה מין שיר רואים, זה לא בדיוק שיר חסידי, הוא שמע רואה ששר את זה, הוא הלחין את זה, אני לא יודע, יש הרבה גרסאות ונוסחאות, אבל השיר הוא אותו שיר, שיר שאומר בהונגרית, מספר על הסול הקוקוש, על התרנגול, על הציפור, שרואה בשדה, ומחכה רק לעלות, לעוף לירושלים, ולהגיע, לצאת כבר מהגלות, והוא שר אליה, והיא עונה לו, ואת זה הרבי מקליב, שכחלק מהניסויים, וממה שהוא עבר שם בשואה, גם היה לו קול מאוד, נשמע את זה עכשיו, קול לא גברי, קול ככה דג, אני לא נכנס להגדרות, אתם תשמעו בעצמכם, אבל הוא היה שר את השיר הזה, וזה היה רגע, אני זוכר את זה עוד מסבא שלי, כיהודי יוצא הונגריה, סבא שלי כבר לא חי הרבה שנים, אבל ראית אנשים שמגיעים לטיש שלו, שהם לא חסידים, הם לא עם שטריימל, בכלל לא, בחלק מהמקרים לא דתיים אפילו, אבל כשהוא היה פותח את הפה ושר את השיר הזה, אז הם, סליחה, לפני שהוא היה פותח את הפה, הם כבר היו על החשבון מוציאים את הממחתה. אני רוצה להגיד את הטישו, אבל זה לא טישו, זה ממחתה. היו מוציאים מכיס החליפה כבר לדמעות שיבואו. אז הנה, הרבי מקליב שנפטר השבוע בגיל 96, כך הוא נשמע כשהוא שר את השיר של הסבא של הסבא, סולה קוקוש.
בשפר אל שוי אבדר דכמונה גבל גבל גליידן שנו Kevin Henry I'm sure the moon may give all give all the light in general
ועל רקע הצלילים האלה, הרבי מקליב שנפטר השבוע, אנחנו נפרדים, מודים מאוד למוטי זאדה, יואב אונגר, אגר קרני, הוא הטכנאי, הם האורחים, מודים לכם על ההזנה. כתובת המייל שלנו היא סוף שבוע, במילה אחת סוף שבוע, בג'ימייל.com. שבת שלום.
שבת שלום.
Until that day when trick me they been Chital el kishmadam Nemishadamadam Al shargolabo Yengel saya Engem engem modaba Al shargal abo jinja saya Engem, engem odava Vaad moda Vaad moda Vaad Achadishem Niked rendel
אתם עם גלי צהל, עקבו אחרינו גם בטוויטר.
סליחה, מה את אומרת על ישראל? גאה בה?
ודאי, אין כמו המדינה שלנו.
וחשוב לך שתהיה כאן כלכלה חזקה ו...
כמובן, זה טוב לכולם.
אז זה אומר שאת מקפידה לקנות תוצרת ישראל כחול לבן?
זה קשור?
ודאי, כשאת קונה מוצרים מתוצרת הארץ, את קונה מוצר איכותי, מקדמת תעשייה מקומית, מעודדת מקומות עבודה, מחזקת את הכלכלה ואת הגאווה הלאומית שלנו.
יודע מה? קניתי.
ישראלים קונים תוצרת הארץ. חפשו את תו מיוצר בישראל וחג עצמאות שמח. מתה כחול לבן, משרד הכלכלה. כלכלה חזקה בשבילכם.
ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל זוכרים את הנופלים ומדליקים נר לזכרם. משרד הביטחון מזמין אתכם להדליק נר ולקרוא על אודות הנופלים באתר ההנצחה במרשתת אתר יזכור. להדלקת נר יכנסו לכתובת ner.mod.gov.il. יחד נעצים את שלהבת הזיכרון. מגיש אגף המשפחות, ההנצחה והמורשת.
משפחה למוזיאונים של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצהל. תערוכות וסיפורי גבורה למוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ.
חייבים לבוא לראות
המוזיאונים של משרד הביטחון.
חפשו אותנו בגוגל.
שמי שרה לייכט, נולדתי ברומניה בשנת 1929. שנים לא סיפרתי את קורותיי בתקופת השואה, עד שבאו אליי מיד ושם. כעת הסיפור שלי מונצח, למען הדורות הבאים.
לתאום צילום עדות בבית הניצול, התקשרו 02-644-3888.
יוני, הזמנת לנו מסעדה?
מסעדה? לכבוד מה?
אתה לא זוכר מה קורה במוצש?
במוצש בלוטו 24 מיליון שקלים ובעדה בלוטו עד 48 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
את מקבלת הודעה מהחברה ההיא שנפרדה בדיוק מההוא ודווקא כשאת נוהגת. ואז הלא נעים לי משתלט עלייך. לא נעים. היא בטח בודדה. היא בטח בוכה. היא עוד עלולה להתקשר אליו ולבקש להיפגש איתו שוב.
נו, באמת, אחותי. שימי הסדרה. הרי במקרה דחוף באמת, הייתי מתקשרת.
שימוש בנייד מעלה את הסיכון לתאונה פי 10. אם זה דחוף, מתקשרים. בנהיגה, הודעות יכולות לחכות. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.